שלום וברכה לכולם, שלום וברכה לכל הצופים, אחיי ורעיי. היום נלמד מה החשיבות של חיים, מה החשיבות של חיים של יהודי. ואני לא מדבר רק על חיים שלמים, על כל המציל נפש אחת מישראל, כאילו קיים עולם מלא. ודאי כל יהודי הוא אוצר יקר שאי אפשר בכלל לתאר אותו, כל העולם לא שווה. מה הערך של רגע אחד של חיים, של יום אחד, רבותיי? היום ננסה ללמוד ביחד. כמה חשיבות יש לזמן שלנו כדי שלא נבזבז אותו. בורא עולם נותן לנו במתנה כל בוקר מחדש 24 שעות, יום שלם של חיים שאנחנו יכולים לנצל אותו, שיש לו משמעות, שיש לו מטרה, ואפשר לבזבז את הזמן, לשרוף זמן. לשרוף זמן זה בעצם להתאבד. כשאנחנו מבלים זמן בפלאפון על שטויות, על משחקים מטופשים, על כל מיני הודעות חסרות טעם, אנחנו בעצם מתאבדים. כי חיים מורכבים מזמן, מורכבים מרגעים. אז בואו נצא לדרך, בואו נפתח בסיפור מאוד מאוד מיוחד. הרב נוח ויינברג, זכר צדיק לברכה, היה ראש ישיבת אש התורה. ישיבת אש התורה, מי שזכה להכיר, היא ישיבה שנמצאת ממש סמוך לכותל המערבי. הבניין הגדול שנמצא ברחבת הכותל המערבי, בניין ישיבת אש התורה, ראש ישיבת אש התורה, הרב נוח ויינברג. היו לו הרבה תלמידים אמריקאים, זאת הייתה ישיבה לאמריקאים, לחוצניקים, הוא היה צד אותם. הוא היה יורד לכותל המערבי, ורואה שם בחורים, צעירים, אמריקאים שהגיעו לטיול בארץ, והיה ניגש אליהם, מה נשמע אחי? מה שלומך? הגעת כבר לארץ ישראל, ואני רואה שהגעת לכותל המערבי כדי להתחבר לבורא עולם, האם אתה רוצה ללמוד קצת על היהדות שלך? וכך, הרב נוח ויינברג היה ממלא את הישיבה בתלמידים, בבחורים צעירים אמריקאים. היה לו בחור אחד, תלמיד אחד, שלמד בישיבה, תקופה מסוימת, ויום אחד הוא החליט שנמאס לו. נמאס לו, הוא עזב את הישיבה, לא נמאס לו רק מהדת, רק מקיום תורה או מצוות, מהחיים בישיבה, נמאס לו בכלל מהחיים. אין לו כוח שכל הזמן אנשים מסתכלים אחד על השני, אומרים לך איך צריך להתלבש, מה אתה צריך לחשוב, איך נכון להתנהג. אני רוצה לחיות איך שבא לי. לא רוצה לפי תכתיבים, אני רוצה ממש להתפרע. הוא ארז את החפצים שלו, את המזוודה, טס לאירופה, ובמשך כמה חודשים התגלגל באירופה והסתובב חי מהיד לפה. ממש חי מהיד לפה, זרוק. סוחר דירה באיזה מקום במשך שבועיים, נמאס לו, מקפל את הדברים, אורז, מתקדם הלאה, הולך לעוד מקום. עובד בעבודות מזדמנות, פה הוא שוטף חדרי מדרגות, פה הוא מלצר, סתם בשביל הקיום המינימלי, בלי לחשוב על העתיד, בלי להתפלפל יותר מדי, זרוק, מתלבש איך שהוא רוצה, מתחשק לו, הוא מסתפר ככה, או לא רוצה, מסתפר ככה. ממש חי בלי לעשות כלום. כמה חודשים שהוא מתגלגל, והוא עובר מעיר לעיר, ממדינה למדינה, פוגש אנשים חדשים, מתקדם הלאה, עוד מקום, ועוד, מעביר עוד יום, מדפדף ביומן, עוד יום ועוד יום, סתם, זורם עם החיים. אותו בחור, אותו תלמיד, הגיע במהלך הנדודים שלו, ממש עבר ממקום למקום, במהלך הנדודים שלו הוא הגיע גם לפולין, ויום אחד הוא הגיע לבקר לסיור במחנות ההשמדה בפולין. בדרך כלל, כשמגיעים למחנות ההשמדה, יש מדריך, מדריך שמלווה אותך, מראה לך, מסביר לך, נותן לך נקודות עניין, דברים חשובים, מה צריך לדעת, מה היה פה, את כל הרקע ההיסטורי. אבל הבחור הזה הגיע לבד. הגיע בלי מידע, בלי שום תוכנית, פשוט נכנס לשם והתחיל להסתובב. אז הוא בוודאי חמיץ דברים חשובים, אבל הוא גם יכל לשים לב לדברים שבדרך כלל אנשים ממהרים ולא לא רואים בכלל. והוא הגיע ממש סמוך תאי הגזים, בשביל, במסלול שיהודים הלכו בו בדרכם האחרונה, שכל כך הרבה יהודים מתו שם, איבדו את חייהם. והוא נמצא שם על השביל, והוא מסתכל סתם מעצמו, בקירות, והוא שם לב לדבר שבדרך כלל אנשים לא שמים לב. על אחד הקירות היו טביעות אצבע של מישהו שתפס את האבנים, את הסלע, את הקיר, נאחז בקיר. כנראה באצבעות היה קצת פיח או לכלוך, ופשוט נשארו טביעות אצבע על הקיר. זה היה במעבר, בדרך האחרונה, לכיוון תאי הגזים, לכיוון תאי ההשמדה, ועל הפינה שם מישהו טביעות אצבע. עכשיו, הוא רואה את הטביעות אצבע, ולוקח לו כמה שניות עד שהוא מסביר לעצמו מה אני רואה בעצם, של מי היד הזאת, מי תפס, ומה שהוא מסביר לעצמו, הוא אומר, זה היה יהודי שלוקחים אותו בדרך האחרונה, מוצאים אותו להורג, רוצחים אותו, וברגעים האחרונים הוא נתפס על הקיר.
עכשיו,
אותו בחור אומר לעצמו, אני לא יודע מה היה שם, אם באו חיילים ויאללה להתקדם, להתקדם, או שגררו אותו, שמשכו אותו, והוא פשוט נאחז בקיר, בסלע, כדי להרוויח עוד, אל תיקחו אותי, אני רוצה לחיות. הוא מחזיק בסלע. עכשיו, יהודי בזמן השואה, באפיסת כוחות, אין עונים, רעב, מוכה, מושפל, מה הסיכוי שלו? מגיעים שני חיילים חזקים, חסונים, בריאים, כלום, תופסים אותו וגוררים אותו בוודאי. אבל הוא מחזיק כי הוא רוצה לחיות עוד רגע אחד של חיים. עוד שנייה אחת של חיים. אל תיקחו אותי, הוא נלחם, אולי הוא נאבק. חסר כוחות. להרוויח עוד נשימה אחת, עוד שלוק של חיים. וכשהתלמיד הזה, אותו בחור אמריקאי, שמסייר במחנות ההשמדה, הוא פתאום מבין, הוא קולט מה הוא רואה, הוא פשוט התיישב על האדמה, החביר, נשימתו נעצרה. יש כאן יהודי שנלחם על חייו, ברגעים האחרונים שלו, בזמן השואה, הוא ממש נאבק ונתפס באבנים כדי להרוויח עוד רגע אחד של חיים. והוא אומר לעצמו, ואני? אני יש לי את כל החיים לפניי, ואני מבזבז לא רגע אחד, לא יום ולא יומיים. אני סתם זורם את החיים, אני סתם ממשיך לחיות, בלי שום כיוון, בלי שום מטרה. כמה שווה להיאבק, להילחם, כדי להרוויח עוד נשימה אחת. אל תהרגו אותי. ברגעים האחרונים של בן אדם, הוא מבין את החשיבות של כל רגע של לחיות. ואני מבזבז סתם עוד יום ועוד יום ועוד יום, ואני חי, זורם. האם יש משמעות לחיים שלי? האם אני יודע לנצל רגע אחד של חיים? אני יודע להעריך כל נשימה ונשימה שאלוקים נותן לי? אני עושה איתה משהו? אותו תלמיד סיפר שזה כל כך תפס אותו, הוא פשוט קפא במקום, וכשזה חלחל אליו, הוא תפס את עצמו, ואמר, אני לא מוכן לחיות ככה. אני לא מוכן לאבד את החיים שלי. אני לא מוכן לזרום ולא לעשות כלום סתם. הוא המשיך להתגלגל, כמובן, זה לא היה ברגע אחד, אבל בסופו של המסע, הוא ארז את הדברים שלו וטס חזרה לארץ ישראל, הגיע לירושלים, לכותל המערבי, נכנס לישיבת אש התורה, ועמד לפני הרב נוח ויינברג וסיפר לו את הסיפור הזה. הוא אומר לו, הרב, תשמע, אתה יודע כמה נמאס לי, כמה אני לא רציתי חיים, לא רציתי מחויבות, בלי משמעת, בלי כלום, בהפקרות גמורה. הסתובבתי באירופה, ושם הגעתי לפולין, וראיתי את אותן טביעות אצבע, והבנתי מה החשיבות של רגע אחד של חיים, והנה חזרתי לישיבה. כל זה התלמיד מספר לרב, לראש הישיבה, לרב ויינברג, זכר צדיק לברכה. ואז הרב נוח ויינברג אומר לו, יקירי, אתה אפילו לא הבנת את הסיפור שאתה מספר לי. נחמד מאוד, ראית, היה שם יהודי, נלחם על החיים שלו. מה הרוויח אותו איש, אותו יהודי, בשואה? על ידי זה שהוא נתפס בקיר. עוד רגע אחד של חיים? זה היה ההבדל? נתפס והוא נלחם? אל תיקחו אותי, ואופ, גוררים אותו ומוצאים אותו להשמדה? שנייה אחת, נשימה אחת, זה מה שהוא הרוויח? אומר לו הרב נוח ויינברג, לא, אל תטעה. מה הוא הרוויח? באותו רגע של חיים, עוד שנייה אחת של לשרוד, טביעות האצבע נשארו על הקיר. ובזכותו, אתה, שנים לאחר מכן, הרבה שנים אחרי שהסתיימה השואה, מגיע לשם, ובזכותו אתה משנה את כל מהלך החיים שלך. אמר הרב ויינברג, רגע אחד של חיים הוא הרוויח? לא. הוא שינה חיים שלמים של יהודי צעיר, של נער, שבזכות אותן טביעות אצבע חותך וחוזר בחזרה לישיבה. רגע אחד של חיים של יהודי זה עולם ומלואו. בשנייה אחת הוא יכול לעשות מהפך שישנה את החיים של מישהו אחר שהוא בכלל לא מכיר אותו שנים לאחר מכן. אמר הרב ויינברג, זאת המשמעות של כל שנייה של חיים. אתה לא מרוויח רק את החיים שלך. אתה יכול להשפיע על כל העולם כולו. בכל רגע יש לנו עוצמה בידיים. בכל פעם שבן אדם מתגבר, הוא לא משפיע רק על עצמו. יש לנו אחריות על הסביבה, על החברים, על הילדים שלך. אם אתה תהיה צדיק, אתה תזכה לקבל אישה צדיקה, ותזכה לקבל ילדים צדיקים. כשאת מתגברת, כשאת מתחזקת, כשאת עושה צעד לכבוד בורא עולם, גם אם קשה, זה לא צעד אחד. זה צעד שמשפיע לדורות. יש לך אחריות. אם את תהיה צדיקה, את תקבלי בעל צדיק, יהיו לך ילדים צדיקים. את תשפיע על חברות שלך. כל מעשה שאנחנו עושים מהדהד לעולם כולו. נותן עוצמה לעם ישראל. זה המשמעות של חיים של יהודי. של בחור שנלחם כדי להשיג עוד רגע של חיים בשואה, שינה חיים שלמים של בחור צעיר אחר. ואני אספר לכם עוד סיפור. אחיי ורעיי, תראו איזה סיפור נפלא, כמה הוא מתוק, כמה הוא מעורר ופותח את הראש. סיפור שישנה את החיים שלנו. את הסיפור הזה סיפר האדמור מסלונים, הרבי האדמור מסלונים, הרב נוח שלום זוכובסקי. הרבי מסלונים, הוא היה ילד צעיר בזמן מלחמת העולם הראשונה. הוא סיפר, אני הייתי בחור, ילד צעיר, אולי בן שבע, במלחמת העולם הראשונה היינו גרים בעיירה קטנה שנקראה ברנוביץ'. היינו גרים בברנוביץ', ברנוביץ' היא עיירה מפורסמת קצת, כי יצאו ממנה כמה גדולי תורה, בין השאר האדמור מסלונים. הוא אומר, כשמלחמת העולם הראשונה פרצה בהתגוששות, כל העולם השתתף בתוך המלחמה, העיירה הקטנה שלנו, ברנוביץ', יצא שהיא הייתה על הגבול בין הצבא הגרמני לצבא הרוסי. אנחנו היינו ממש בחזית המלחמה, בשדה הקרב, הגרמנים ניסו לכבוש מצד אחד, הרוסים ניסו להגן ולשמור מהצד השני, ואנחנו תקועים באמצע. עכשיו, המלחמה הייתה ארוכה, במהלך המלחמה מדי פעם הגרמנים הצליחו לנצח, כבשו, אז העיירה שלנו הפכה להיות גרמנית. ואז הצבא הרוסי כובש, והעיירה שלנו הפכה להיות רוסית. והעיירה החליפה ידיים, וכל הזמן היו חיילים, והיו הפצצות, זה לא כמו היום, כשנופלים טילים, אז יש אזעקות, ויש התראות, ויש כיפת ברזל, והקדוש ברוך הוא שומר עלינו, מעוטף אותנו בהמון המון ניסים, שנראה הגיוני, אבל אנשים לא מאוד מפחדים, כן? כשיש אזעקה, יש כאלה שעולים לגג כדי לצלם, אל תעשו את זה, כן? אבל יש אנשים כאילו מתלהבים, הרי יש כיפת ברזל, ויש הגנה, ויש... בסדר. הוא אומר, אז לא היה כלום, בקושי היו אזעקות. טילים היו נופלים יומם ולילה. וחיילים הסתובבו ברחובות, וטנקים, ומטוסים, ומפציצים. היינו בתוך שדה הקרב, לא יום, חודשים. חודשים שהמלחמה הייתה אצלנו. עכשיו, כמובן, כשחיילים מגיעים, בין אם זה הצבא הגרמני ובין אם זה הצבא הרוסי, הם נכנסים לחנויות ולוקחים מה שהם רוצים. כן, זו שעת מלחמה. בוזזים, פורצים לבתים. כמובן, הכי מסכנים סבלו היהודים. הייתה קהילה יהודית. והיו מתעללים בגונבים, חומסים, בוזזים. חודשים ארוכים היינו בתוך מלחמה. כל העיירה הייתה במלחמה. כל הזמן נפלו טילים, פגזים, יריות, קרבות רחוב. אנשים פחדו להסתובב ברחובות. כל בעלי העסקים נסגרו. מי שיכל לברוח, נמלט כמובן. מי שנשאר בעיירה, אנשים לא יצאו מהבית. היה מחסור ורעב. פחד ברחובות. הוא מספר, אני הייתי ילד קטן בן שבע, אני זוכר את זה, איך אבא שלי לא נתן לפחד להיכנס לבית. אנחנו חיינו בהרגשה של אמונה תמימה, ששום דבר לא קורה בלי רצונו יתברך. לכל פגז שנופל, לכל פגז יש כתובת, רשום עליו, בורא עולם מכוון, איפה הוא ייפול, במי הוא יפגע, מה יקרה הנזק? אבא שלי אמר לנו, אין לנו מה לפחד. שוב, לא יוצאים לרחוב כשנופלים טילים, כן? אנחנו לא עולים לצלם, את כיפת ברזל מיירטת טילים. לא מכניסים את עצמך לסכנה, אבל הסכנה נמצאת בכל פינה. אז אני אפחד? אמר אבא שלי, לא, מה שנגזר יקרה. אני לא צריך לחשוש. לא יכולים לפגוע בבן אדם, לא יכולים להפיל שערה של בן אדם אם לא נגזר עליו מלמעלה. ולכן אנחנו לא פחדנו. וכאן מתחיל הסיפור. אומר אותו רבי, הרב נוח שלום, מסלונים, אדמור מסלונים, ישבנו לארוחת ערב, הייתי ילד קטן בן שבע, אנחנו יושבים בשולחן לארוחת ערב, ארוחה דלה, לא היה מה לאכול, כשלתוך הבית פרצו, נכנסו שלושה חיילים גרמנים. נכנסים שלושה גברתנים גרמנים עם מדי הצבא הגרמני, עם רובים, חיילים. נכנסים, תופסים את אבא שלי, מרימים אותו, מצמידים אותו לקיר, ואומרים לו, חתיכת יהודון, יהודי, תביא את כל הכסף שיש לך. רוצים לגנוב, להשדוד, תביא את כל הכסף. ואבא שלי אומר, תראו, לא, אין לי כלום, לא נשאר לנו שום דבר. המלחמה ארוכה, גמרה את כל החסכונות, מכרנו כבר את כל התכשיטים, את הכלי כסף, כל מה שהיה בבית, אתם יכולים להסתובב בבית, לחפש, אין לנו כלום, ממש שום דבר. החיילים הגרמנים משאירים חייל אחד לשמור עלינו, ושני חיילים עושים סיבוב בבית, אנחנו נשארים במטבח, כן, ליד השולחן, רועדים מפחד, החיילים הגרמנים מסתובבים בבית, הופכים את הבית, הופכים את המיטות, דופקים על הקירות, בלגן שלם, מרוקנים את כל הארונות, ולא מוצאים שום דבר, באמת לא היה בבית כלום. הם חוזרים בחזרה, החייל, כנראה הבכיר שבהם, דורך את הנשק, יהודי תביא את כל הכסף, והוא פשוט תופס אותנו, את כל האחים, מעמיד אותנו עם הפנים לקיר, מהגדול עד לקטן, אני הייתי הקטן, האח הקטן, כולנו עם הפנים לקיר, מגיע, דורך את הנשק, מכוון את הנשק, לאחי, אח שלי הגדול, ואומר לאבא, החייל הגרמני, אומר לאבא, תקשיב טוב יהודי, אני אתן לך 5 דקות, להביא לי את כל הכסף שיש לך, לא יודע איפה הכבאת אותו, את כל הרכוש, מזומן, תכשיטי, מה שיש לך, תביא את כל הכסף, אם בעוד 5 דקות אני לא מקבל כסף, אני מוציא להורג, אני יורה, בבן הגדול שלך. 5 דקות לאחר מכן, אם לא תביא את הכסף, אני יורה בבן השני. ולאחר מכן בבן השלישי, בבן הרביעי, עד הקטן שבהם, בסוף אני ארוג גם אותך. תביא עכשיו את כל הרכוש. ואותו חייל מכוון את הנשק, מוציא את השעון שלו, מניח אותו על השולחן, 5 דקות. אבא שלי, באותו שלוות נפש, אומר לחייל הגרמני, אני אמרתי לך שאין לי כלום בבית. אני לא, אין לי מה להביא, אני לא יכול לתת לך כלום, אין לי, אין, לא נשאר שום דבר. הבית ריק לגמרי. והחייל הגרמני צוחק עליו, צוחק בפנים, בצחוק המרושע שלו, ואומר לו, אני מבין שהכסף חשוב לך יותר מהחיים של הילדים שלך. נשארו לך 4 דקות. בעוד 4 דקות אני רוצח, הורג, את הילד הגדול שלך. היה מתח, אווירה של פחד בבית. אנחנו, הילדים, היינו צמודים עם הראש, עם הפנים לקיר, לא העזנו להסתובב לראות מה קורה מאחורה. אנחנו שומעים את האקדח, את הרובה. הייתה דממה שהשעון, יכלנו לשמוע את טיקטוק השעון. 3 דקות. אבא שלי ניגש לשולחן, לוקח כיסא ומתיישב על הכיסא. הוא יושב על הכיסא, ומבקש מאח שלי הגדול, תביא לי בבקשה כוס מים. מאיר, תביא לי בבקשה כוס מים. כולם היו בהלם. גם אנחנו, גם החיילים הגרמנים, מהחוצפה של היהודי, עוד רגע הורגים פה את כל המשפחה שלו, והוא שולח להביא כוס מים. אבל אבא שלי אמר, והילד, האח, הבן הגדול שלנו, ניגש למטבח, החיילים שתקו, ניגש למטבח, והביא לאבא שלי כוס מים. נשארה דקה אחת. אבא שלי יוצא את העיניים, מחזיק את הכוס ביד ימין, ומברך מילה במילה. ברוך אתה השם, אלוקינו, מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. הוא מברך שהכל נהיה בדברו, מילה במילה. ואנחנו, 5 הילדים, עומדים צמוד לקיר, צועקים בקול גדול. אבא שלי לימד אותנו שאמן לא עונים בשקט, עונים בקול. גדול מי שעונה אמן יותר מהמברך. הזכות של לענות אמן היא יותר גדולה אפילו ממי שמברך את הברכה. אבא שלי מסיים שהכל נהיה בדברו. 5 הבנים, 5 הילדים, אנחנו צועקים ביחד, אמן! באותה שנייה, נגמרים 5 דקות, אנחנו צועקים אמן, ואנחנו שומעים את השריקה. כולם שומעים את השריקה, יש אומרים שכשטיל נופל עליך, אתה מרגיש שהוא בא אליך, אתה מרגיש אותו מגיע. אנחנו כולנו מרגישים את הטיל מתקרב, כולם, החיילים הגרמנים, עם הרובה שלוף, מכוון לאח הגדול, לבן הגדול, כולם שומעים את השחיקה. נפילה אדירה. בום, מחריש אוזניים, כל הבית רעד, בום. הקירות כולם רעדו, הבית הזדעזע, החלונות התנפצו, היה רעש נורא, הכל התמלא אבק, הכל התקרה, הקרשים, הכל קרס, בום אדיר. פגז נפל על הדלת של הכניסה לבית. כולם נפלו לרצפה. היו כמה דקות של שקט כזה מתוח, של רעש אימים, ואחריו שקט דממה דקה. והאבק לאט לאט נגמר, לא רואים כלום, הכל בלגן. והחייל, אחד החיילים, תופס ביד של החבר שלו, ואומר לו, תקשיב, הרוסים מגיעים, הרוסים מגיעים. ושלושתם קמים, בורחים ויוצאים מהבית. ברגע האחרון, בשנייה האחרונה, פגז, שנשלח להציל את חיינו, הגרמנים ברחו ואנחנו נשארנו. וכשהסתיים הסיפור וניקינו את כל הלכלוך והבלגן ונרגענו מהטראומה, מהחוויה המזעזעת הזאת, ועמדנו לסדר את הבית, ושאלתי, הייתי ילד קטן, ילד בן 7, וניגשתי לאבא שלי, ואמרתי לו, אבא, מה רצית כוס מים? זה מה שהיה חסר לך עכשיו, לשתות משהו? אתה שולח את אח שלי, הרי רק על זה היו הורגים גם אותנו, גם אותך. למה? מה היית צריך עכשיו את הכוס מים? מה הסיפור? ואבא שלי עונה לי, לא, נוח שלום, לא ילד שלי, לא את הכוס מים הייתי צריך. את הברכה הייתי צריך. את שהכל נהיה בדברו. רציתי להזכיר לעצמי עוד פעם, עוד ברגעים האחרונים שאולי נשארו לי, ברוך אתה השם, אלוקינו, ריבונו שלם, אתה אלוקים שלי, ואתה מלך העולם. לא החיילים הגרמנים שמסתובבים פה עם הנשק שלהם, והוא חושב שהוא בריון, שהוא יכול להרוג את מי שהוא רוצה, תביא לי את הכסף, אני אדון העולם. לא. מלך העולם. יש מלך לעולם. יש מישהו שמחליט, שמנווט, שהוא קובע מה יקרה ברגע הבא. והכל נהיה רק בדברו. ברוך אתה השם אלוקנו, מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. הוא מחליט, הוא קובע. רציתי להזכיר לעצמי עוד פעם שאין מה לפחד, גם ברגעים אלה, שיש לי פה חיילים מאיימים על החיים שלנו. הם כלום, צעצוע, הם משחק. הם שום דבר. יש רק מישהו אחד שקובע את הכל. רציתי לנצל את הרגעים האלה, הקדושים, את השנייה הזאת, שחרב חדה מונחת על צווארנו, של פחד, של מתח, להיזכר, השם קובע, השם מנווט. תראו מה שווה רגע אחד, שנייה אחת, ברכה אחת של שהכל נהיה בדברו. איך אנחנו יכולים לנצל כל פעם שאנחנו שותים כוס מים? כל פעם שאנחנו שותים משהו. אפשר לברך, ברוך את השם, לא גדם מלך עולם, שהכל נהיה בדברו, ולשתות. ברכת? כן, סימן תביא. אבל אפשר לעצור ולהתבונן ולחיות אמונה מברכה משהכל נהיה בדברו. להזכיר כל רגע, בשנייה הזאת שאתה מחזיק את כוס המים, הכל נהיה בדברו. ברגע הזה שאתה אוכל את הסנדוויץ' שלך, הטעים, את הלאפה שאתה אוכל, את המנה השוארמה, את מה שאת מחזיקה שם, פיצה. ברוך אתה השם, אלוקינו, מלך העולם, המוציא לחם מן הארץ. אפשר לנצל את זה כדי להתרומם. השנייה הזאת שאתה אוכל, מחזיק את הלחם. אתה יכול להתחבר לבורא עולם, להיזכר שמאיפה הגיע הלחם. מישהו הוציא אותו מן הארץ. לוקחים גרגיר קטן של חיטה, שמים אותו באדמה, מתפללים שירד גשם, וצומח מגרגיר קטן, צומח שיבולת שלמה, מלאה בגרגירי חיטה. מאיפה זה בא? איך זה מגיע? מה נהיה פה? מה שמנו? קצת מים? קצת אור שמש? איך נהיה? איפה גדלה שיבולת חיטה? יש מישהו שמוציא לחם מן הארץ. אלוקים ברא בטובו את הלחם שמזין אותנו. כל ברכה יכולה לקחת שנייה אחת. היא לא לוקחת זמן. ואפשר לדפדף מאוד מהר את הברכות, גם אם מברכים. אפשר לברך, סתם להוציא את המילים, כי צריך לברך, כי צריך. ואפשר לנצל את זה כדי להתחבר לקדוש ברוך הוא, כדי לחיות את בורא עולם. בכל שנייה אנחנו יכולים למנף אותה כדי להתקרב לקדוש ברוך הוא. יש משמעות לכל רגע ורגע של החיים שלנו. היה יהודי בארצות הברית, אולי שמעתם עליו, שלום רובשקין. שלום רובשקין היה בכלא האמריקאי, על כל מיני עלמות מס, היה לו מפעל גדול, והיו אנטישמים שתפלו עליו כל מיני עלילות, סיפרו עליו כל מיני דברים, שהוא גונב מיסים, וזה לא כמו בארץ. בארץ אם בן אדם גונב מס, משלם איזה כנס. במקסימום ייכנס לכמה שבועות לכלא, גם אם ישים אותו במאסר, אז אתה מתקשר לחבר שמכיר חבר, שמכיר את העוזר של הנהג, של חבר הכנסת, של השר החשוב, ואתה מדבר איתו ומבקש מההוא, ומפעיל לחץ ומתארגן, ומשחררים אותך. בארצות הברית, אם מישהו מכניסים אותו לכלא, הוא נכנס אחד כיווני, נכנס ולא יוצא. על העלמות מס, כן? הכלא הפדרלי בארצות הברית שמטפל, הבן אדם יכול להינמק בכלא שנים. היה לו משפט מהיר. היה שם טענות שגם השופטת הייתה אנטישמית, ושהיה נגדו, ולא שמעו אפילו מה שהוא אמר, ולא הקשיבו, וזרקו אותו, שלחו אותו לכלא. יהודי עם משפחה, בן אדם מבוגר, עם משפחה, מכניסים אותו לכלא של כל מיני אסירים, חלק צווארון לבן, אבל חלק היו גם עבריינים. הוא היה מסכן מאוד. עכשיו, גזרו לו 20 שנה בכלא, 22 שנה כמדומני. שנים הוא היה צריך להיות בכלא, אין שום סיכוי לצאת. והוא השתחרר מהכלא. איך? זה סיכור שלם איך הוא יצא מהכלא, אבל נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, מי שהיה נשיא ארצות הברית ויהיה נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, בכהונה הראשונה שלו, חתם על חנינה. זה היה נדיר מאוד, מאורע כזה, שנשיא ארצות הברית חותם על חנינה. הוא שחרר את אותו יהודי. הוא קיבל הרבה הרבה בקשות לשחרר את אותו אחד, את ג'ר רובשקין. עכשיו, שלום לא ידע. הוא ישב בכלא. הוא היה אסיר בכלש. הוא מקבל יום אחד הזמנה שהם מבקשים ממנו תבוא לחדר של מי שאחראי, המפקח, מי שאחראי על האסירים. עכשיו, סגן מנהל הכלא, הזמין אותו אליו. עכשיו, מבחינתו, מבחינת האסיר, מבחינת שלום, למה קוראים לך לבוא? בדרך כלל זה היה כשמחמירים את העונש שלו, כן? שלחו אותו כמה פעמים לצינוק, בגלל שהוא התעקש לעשות כל מיני אירועים דתיים. הוא התעקש לעשות קידוש, הוא התעקש ללמוד גמרא בכלא, תקיעת שופר בראש השנה, הוא השתדל לקיים אורח חיים דתי, גם בכלא האמריקאי. כמה פעמים שלחו אותו לצינוק. הוא היה בטוח ששולחים אותו לכלא, אז הוא לקח איתו את התפילין. שאם מכניסים אותו לצינוק כמה ימים, אז יהיה לו תפילין. הוא מגיע לחדר של האחראי, ואחרי אומר לו, תראה, נשיא ארצות הברית בעצמו, לא מכיר אותך, כן? הוא בחיים לא מכיר אותו, איש פשוט. חתם על חנינה לשחרר אותך מהכלא. תחזור לתא, תאסוף את הדברים שלך, ותצא, אתה משוחרר, אתה יכול ללכת הביתה. עכשיו, בשנייה אחת, ברגע אחד, קורה המהפך הזה, מייסיר בכלא, להשתחרר החוצה, כמו יוסף הצדיק, ויריצו מן הבור, כן, אוספים את יוסף הצדיק, טיק טק, משחררים אותו, והוא הולך לעמוד לפני פרעה. עכשיו, מרוב שהוא היה בלחץ, מרוב שהוא חשש, הוא אמר, אני יכול לצאת? אני לא חוזר לתא, לאסוף את הדברים שלי, תשלחו לי את זה לבית, בדואר. אני יכול לצאת? אני יוצא. אני לא רוצה לחזור אחורה, ויסגרו את הדלת, לא יודע מה יקרה. אם שחררו אותי, אני הולך. עכשיו, זה היה אחרי שנתיים שהוא יושב בכלא, גזרו לו 20 שנה. היו לו עוד 18 שנה. אף אחד לא האמין שהוא יזכה לצאת. הילדים היו בטוחים שהם לא יראו את אבא שלהם 20 שנה. אבא שלו, של שלום רובשקין, אבא שלו היה בטוח שבחיים הוא לא יראה אותו עוד. עוד 20 שנה אני לא אשרוד, אני לא אחיה פה, אני לא אהיה כאן. כולם התייאשו. היחידה שעוד האמינה שהוא יצא, הייתה אשתו. אשתו, לכל מקום שהיא הלכה, מהרגע שבעלה נכנס לכלא, היא שמה באוטו שלה את הכובע והחליפה של שבת, הבגדים של שבת של בעלה, שאם ישחררו אותו, אז היא תבוא לאסוף אותו בלי לחזור הביתה, בלי לעצור הבית, תבוא לקחת אותו, שיהיה לו בגדים מוכנים חגיגיים של שבת, לזה שהוא משתחרר, כאילו לכבוד החגיגה, העושר, השמחה הגדולה. כולם צחקו עליה, כאילו, יש לו שנים, אף אחד לא משתחרר בכלא באמריקה מוקדם. אין כזה דבר לצאת פתאום באמצע החיים. מה את חושבת? שהוא יתקשר אלייך, תקשיבי, שחררו אותי, בואי תאספי אותי. כאילו, לא תספיק אפילו להתארגן לעבור בבית, ישר תסעי אליו, כאילו, מה זה הבדיחה הזאת? ככה בדיוק זה היה. ככה בדיוק זה היה. אף אחד לא ידע מראש. אף אחד לא ביקר, אף אחד לא תכנן, לא היה ידענו. טראמפ מקבל עשרות, מאות מכתבים עם בקשות לחנינה, בלי להגיד לאף אחד, בלי להתייעץ עם העוזרים שלו, ישב בחדר שלו, מה שנקרא החדר הסגלגל, ישב בחדר, חתם על חנינה, שלח אותה, משחררים אותו בלי כלום, קוראים לו, בוא החוצה, הוא יוצא החוצה, מרים טלפון לאשתו, בואי תאספי אותי, באמצע החיים. הוא יצא מאפלה לאור גדול, יצא מבית הכלא לחופשי. וכל הסיפור הזה, למה אני מספר אותו? שנתיים היה שלום רובשקין בכלא. הוא כתב מכתבים. השיחות טלפון היו בקמצנות, הוא לא יכול להתקשר לכל מי שהוא רוצה. פגישות משפחתיות, יש, נותנים לך מה שנותנים לך, אתה לא יכול כמה זמן שאתה רוצה. מה נשאר? לכתוב מכתבים. הוא היה כותב מכתבים. וכשהוא היה כותב, מאיפה אני שולח את המכתב, הוא היה כותב תמיד, אני שלום רובשקין נמצא במקום שקוראים לו בית כלא. אתה נמצא בבית כלא? לא. אני נמצא במקום שקוראים לו בית כלא. והוא הסביר. אנשים חושבים שנמצאים בבית כלא. כאילו לקחו אותי וקלעו אותי ושמו אותי ואני אסיר ואני לא יכול לעשות מה שאני רוצה, אני לא יכול ללכת לאיפה שבא לי, הכריחו אותי. זה לא בית כלא. יש לי משימה. יש לי שליחות, אני זוכר מי שם אותי בבית הכלא. זה לא העדים, לא העובדים השקרנים, לא השופטת האנטישמית. מי שם אותי בכלא? בורא עולם, למה שם אותי פה? יש לי תפקיד. הקדוש ברוך הוא שנותן לי תפקיד כל חיי, ושמכתים לי מה אני צריך לעשות, נתן לי את השליחות שלי עכשיו בבית הכלא. אז אני עכשיו פה, קוראים לזה בית כלא, אנשים אחרים מתייחסים לזה כאילו קלעו אותם, כאילו הם אסירים. אני לא אסיר. להפך, אני שליח סודי. אני, יש לי, אף אחד לא יודע, כן, אבל אני, יש לי פה מה אני צריך לעשות. וכשאני אסיים לעשות את זה, שחררו אותי. אני כרגע בשימה. אני לא בבית כלא. קוראים לזה בית כלא. וזה כתב בן אדם, שלימד אסירים יהודיים איתו, היו שם אסירים יהודיים, לפעמים עבריינים אמיתיים, הוא דיבר איתם, הוא שמר שבת בכלא, הוא לימד אותם גמרא. בכלא האמריקאי הם חגגו סיום מסכת מגילה. הם למדו ביחד גמרא. יהודי שעשה קידוש בשבת, שהדליק נרות חנוכה בחנוכה, ושלפעמים היה באותו תא עם אנטישמים שהתנכלו אליו. אבל הוא זוכר שאני לא נמצא בבית כלא. אני לא יכול לראות את המשפחה שלי, כי זה מה שבורא עולם מבקש ממני עכשיו. אני לא יכול לצאת לאיפה שאני רוצה, כי זה מה שהקדוש ברוך הוא מצפה ממני. השם שם אותי פה, וברגע שיגיע הזמן, ואני אקיים את מה שאני צריך לעשות, אני אעמוד בניסיון, אני ישר משתחרר. אני נמצא במקום שקוראים לו כלא. כי בכל רגע נתון, יש לנו מה לעשות. כל יום של חיים, הוא לא סתם מתנה. אלוקים נתן לך מלא מלא חיים, אז יש גם את היום, שבסדר, זה על הדרך. מה זאת אומרת? אם היה אתמול ויהיה מחר, אז באמצע יש את היום. מה צריך לעשות היום? סתם. זה רק להדבקה בין אתמול למחר. לא. אם בורא עולם נתן לך את היום הזה, קמת בבוקר, פקחת עיניים, יש לך עכשיו את היום הזה עד שיסתיים היום, אז יש לך משימה ויש תפקיד שאתה צריך למלא ביום הזה. בכל דקה. יש סיבה למה קיבלת עכשיו חיים. למה עכשיו אתה יכול לראות? למה עכשיו אתה יכול לדבר? למה עכשיו אתה יכול לזוז? תנצל! בכל רגע יש לך תפקיד, ולא משנה מה עובר עליך, ואיפה אתה נמצא, ומה קרה לך. אנשים רוצים חופש, אנשים רוצים לעשות מה שבא להם. נכון. אבל לזכור כמה חשוב לנצל כל רגע, כי זמן זה חיים. רבותיי, תתארו לעצמכם, שהיו מפקידים בחשבון בנק שלכם, בוקר אחד, אתה מקבל טלפון ממנהל הבנק, מהחשבון בנק, והוא אומר לך, תקשיב יקירי, קיבלת 86 אלף שקל ו-400. ממי קיבלתי? הוא אומר, יש קרן חדשה, מלגה, קיבלת 86 אלף שקל ו-400 שקל, 86 אלף ו-400, אבל שים לב, התנאי היחיד, שאתה חייב לבזבז את כל הכסף הזה, היום. עד היום בלילה, עד שמתקתק, שעובר יום, אתה חייב לבזבז את כל הכסף. אתה יכול לקנות מה שאתה רוצה. אבל אם יישאר לך כסף בחשבון, לוקחים לך את זה. מחר, תקבל מחדש 86,400 שקל. תקבל עוד פעם, אבל גם מחר. אתה חייב לנצל אותם באותו יום. בכל יום, בתקופה הקרובה. אומר לך המנהל בנק, אתה זכית, יש קרן שבחרה בך לתת לך כל יום, אבל התנאי היחיד שאתה חייב לבזבז את הכסף. מה שלא בזבזת, לוקחים לך. וכל יום מחדש תקבל את הסכום הזה. אם היום אומרים לך כזה דבר, תחשבו שנייה. מה היית עושה? נכון, היית קודם כל מתלהב, איזה כיף, איזה מגניב, אני הולך לבזבז. ואחרי זה היית יושב וחושב, רגע, אם כל יום בתקופה הקרובה יש לי סכום כסף, אם זכיתי בכזה דבר, מה אני יכול לקנות? כן? איך אני אנצל את הכסף שלא יישאר לי אפילו שקל אחד, גרוש אחד בחשבון? אני אבזבז את כל הכסף. למה? כי אם נשאר, אז שרפתי כסף סתם. אני לא רוצה לבזבז סתם. יש לי את הכסף, אני רוצה לנצל אותו. לנצל כל שקל. כי אם לא, לוקחים לי אותו. איזה פנטזיה זאת? אם היינו זוכים בכזה דבר. האמת, שכולנו זכינו. כל אחד מאיתנו, כל אחת מאיתנו, מקבלים כל יום 86,400 שניות של חיים. ביום יש לנו 86,400 שניות. מה אנחנו עושים עם זה? כי רגע שהולך לאיבוד, מתבזבז, לא חוזר. מפקידים לנו כל יום בחשבון 86,400 שניות. מה אתה עושה עם זה? תארו לעצמכם שהייתי רואה בן אדם שנוסע באוטובוס ויש לו שקית גדולה של שקלים וכל רגע החלון פתוח של האוטובוס מוציא שקל מהשקית זורק, מוציא שקל מהשקית זורק, מוציא שקל, כל הנסיעה, נסיעה 10 דקות, זה הלך והתכווץ לו, כל הסכום מתכווץ לו, נשארו לו שקלים בולדים, זרק, 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 נגמר הכל, ירד מהאוטובוס. בן אדם שהיה זורק שקל כל רגע, איך הייתי מסתכל עליו? תגיד, מה יש לך? למה אתה מבזבז את הכסף? יש לך כסף, מה אתה זורק? רבותיי, מה יותר חשוב? חיים או כסף? ברור שהחיים. כן, באמריקה אומרים, time is money. זמן זה כסף, אתה יכול לעשות כסף. אבל אנחנו היהודים אומרים הפוך. Money is time. מה זה כסף? חיים, זה הדבר שחשוב. חיים. ומה בן אדם עושה? הוא נוסע באוטובוס, יש לו זמן מיותר. אז מה הוא יעשה בנסיעה? אז הוא מבזבז את הזמן. שורף, זורק, עוד שנייה, ועוד שנייה, ועוד שנייה, עוד רגע, ועוד רגע, ועוד רגע, מבזבז את החיים שלו. על מה? על כלום. לבהות בחלון, להסתכל סתם. לפעמים להסתכל בדברים שאסור להסתכל, בחוסר שמירת העיניים. לשבת לבזבז את הזמן בפלאפון, בשטויות, בצחוקים מטופשים, במשחקים חסרי טעם. אתה שורף את הזמן, אתה זורק זמן. קיבלנו 86,400 שניות. למה אתה מנצל אותם? כי זמן שהולך לא חוזר, רבותיי. כל יום שהלך לא חוזר. לא לבזבז, לא לשרוף את הזמן. צריך לדעת לנצל אותו. לתכנן מראש מה אני הולך לנצל את הזמן שלי. לא משנה איזה זמן, המתנה בתור. אתה מחכה בתור. המתנה לרופא. מחכה לרופא. אפשר כל רגע. ויש אנשים שמנצלים כל רגע. יש אנשים שמתכננים מראש. וזה לא משנה. אם הבאת לך ספר תהילים, ואתה יושב וקורא, אם את מוציאה סידור ומתפללת, אם יש לך איזה ספר קטן לימוד, אתה יכול לקיים מצוות, אתה יכול לחשוב מה אני יכול, אתה יכול לחשוב באמונה. אתם יודעים שכל רגע שבן אדם רק חושב, אני מאמין בקדוש ברוך הוא, השם נמצא איתי, השם אוהב אותי, השם חושב, כל רגע שבן אדם חושב זאת מצווה, אלו מצוות שאפשר לקיים אותם כל רגע. לנצל, לא לסוף את הזמן. 86,400. אני יודע שקצת קשה לתפוס את זה. מה החשיבות של רגע אחד? בשביל זה, אני רוצה להקריא לכם. איך נוכל להבין את החשיבות של הזמן? תקשיבו. בשביל להבין מה הערכה של שנה אחת, ואני רוצה להבין שנה, מה שווה שנה? כמה אפשר להבין, להספיק, לתפוס, מה זה שנה? שאלו תלמיד שנשאר בכיתה. תלמיד, שרצה כבר לסיים את הבית ספר, ולא עבר את הציונים, ולא הצליח, וצריך להישאר עוד שנה. עוד שנה! כמה שווה שנה? כדי להבין מה ערכו של חודש אחד. חודש אחד, כמה שווה חודש? מה כבר אפשר בחודש? שאלו אמא שילדה פג. תשאלו אישה, שהבן שלה, התינוק שלה, נולד חודש אחד מוקדם. חודש אחד, מה חודש אחד? הוא פג. והם הולכים לעבור סיוט חודשים קדימה, על זה שהוא תינוק, ומגנים אותו באינקובטור, ואי אפשר להרים אותו, ועד שהוא מתפתח, וכמה תפילות, וכמה דברות, ורופאים, וטיפולים, כדי שהכל יעבוד, שכל המערכות, על חודש אחד שתינוק נולד מוקדם. חודש אחד. בואו נרד מחודש אחד, על מנת להבין מה ערכו של שבוע אחד. כמה שם השבוע? השבוע, אני יוצא לחופש, לא שם לב בכלל. יושב כל היום על הים, על השמש, משתזף. כדי להבין מה ערכו של שבוע אחד, תשאלו עורך עיתון שבועי. כמה לחץ, כמה הוא מספיק בשבוע. כל שבוע הוא צריך להוציא עיתון, יש לו דדליין. כל שבוע אני צריך כתבות חדשות, אני צריך שיהיה מעניין, שיהיה מרתק, לשלוח את זה לגרפיקה, לסדר, להביא תמונות, לדאוג שהכל משובץ טוב, להוציא לו שבוע אחד. כמה אפשר בשבוע אחד להספיק? כמה כתבות, כמה חדשות, כמה? על מנת להבין מהו ערכה של שעה אחת, בואו נרד משבוע לשעה אחת. מה שווה שעה? שעה! מה יש לך? אני הולך סתם לנמנם, לחלום, שעה! שאלו אוהבים המשקים לפגישה. תשאלו מישהו שאהבת חייו נוחתת בעוד שעה, והוא מחכה לה בשדה תעופה, והוא מחכה לה שעה, והוא סופר את הדקות, והוא סופר את השניות, מתי המטוס ינחת כבר? כמה מתח, כמה לחץ, כמה, נו, יאללה כבר, אני מתגעגע לשעה אחת. הלאה. בואו נרד עוד קצת, כדי להבין כמה שווה דקה אחת. דקה, מה זה דקה? נו, מה זה דקה? היא מאוד מאוד דקה, דקיקה. מה השווי של דקה אחת? תשאלו את האדם שפספס רכבת. דקה? הוא הגיע מאוחר בדקה. נו, 10 ודקה! הרכבת כבר יצאה, אין לך, תחכה לרכבת הבאה, עכשיו תישאר, תתעכב בו, פספס את הרכבת. שנייה אחת. על מנת להבין מה הריקה של שנייה אחת. תשאלו אדם שניצל מתאונת דרכים. בשנייה אחת, הוא כבר ראה את הסכנה, ראה את ה... בשנייה האחרונה הספיק לעבור, יואו, והרכב... חיים ומוות, בשנייה אחת. ועל מנת להבין מה ערכה של אלפית השנייה, אוי, נו, ירדנו לרזולוציות, אלפית השנייה? כן, תשאלו ספורטאי שהגיע רק למקום השני, וזכה רק במדליית כסף. על מה ניצחו אותי? מה פספסתי? כלום. שבריר של זמן. זה משהו שאתה לא יכול למדוד אותו בכלל. יש שעונים, מדויקים, מיוחדים כדי למדוד. מי הצליח להגיע בדיוק? מה הגיע נכון? נו, אבל כמה פספסתי? אבל אתה מקום שני. כי הוא באלפית השנייה רק קצת יותר מהר. כמה חשיבות יש לכל רגע, לכל זמן בחיים. והשאלה היחידה היא, במה אנחנו ממלאים את השקים שלנו? במה אנחנו מנצלים את הזמן שלנו? אנחנו שורפים, אנחנו מבזבזים, או שאנחנו מנצלים את הזמן? הייתה תקופה בבני ברק, שהייתה שביתה של עובדי עירייה. הייתה שביתה בבני ברק עובדי עירייה, ובמקביל גם לא פינו את הפחי האשפה, את הפחי זבל. אנשים זורקים פחים, אמורה לבוא מסעית ולפנות האשפה, שביתה, אנחנו לא מפנים אשפה, לא מפנים... פחי זבל, והכל הכל מתחיל להתמלא. הרב של רמת אלחנן, יש רב גדול, תלמיד חכם, הרב יצחק זילברשטיין, הוא רב של שכונה בבני ברק של רמת אלחנן. הוא אמר לכל החבר'ה בשכונה, הוא הודיע בבתי כנסת, חבר'ה, לא לזרוק את הזבל מחוץ לבית, בפח השפעה. למה? זה סכנה תברואתית. מה יקרה? אנשים זורקים פחים בתוך הזבל, יגור החתולים, יפזרו את זה, לא מפנים את ההשפעה, כל הרחובות יתמלו זבל, סכנת נפשות, לא אי אפשר ככה. נו רבנו, אז מה עושים? מה, נלך לזרוק זבל בנתניה? אמר הרב לא. תראו, אנחנו מחלקים לכולם שקיות אטומות מיוחדות, שקיות מיוחדות. את כל הזבל, שקית זבל, שמים בתוך שקית, בתוך עוד שקית, סוגרים כדי שלא יצא ריח, שלא יהיה שום דבר, שמים במרפסת של הבית. עדיף מאשר לזרוק ברחוב, כל הרחוב יתמלא, חתולים יקרו את השקיות, הזבל יתמלא. תשמרו בבית. עכשיו, טוב, הכל פה פסיכי לגמרי, כן? אלה לא מפנים את ההשפעה, אז הכל מתמלא זבל, אלה שמים את השקיות שלהם בבית. כמה זמן זה יכול להחזיק מעמד? כאילו, מה אנשים שמים בזבל? אז יש אנשים שמייצרים שקית השפעה, שקית זבל, פעם בשבוע. אז בסדר, כמה שביתה כולה, שבוע? מתמלא שקית אחת, שומר אותה קצת בבית, אחרי זה תפנה. יש כאלה שמשפחות גדולות, בני ברק, מלא ילדים, שקית זבל היום. שקית אחת, יש כאלה עם 2 שקיות, 3 שקיות. הייתה משפחה עם 16 ילדים בלי עין הרע. אתם יודעים מה זה 16 ילדים במשפחה אחת? עכשיו, חלק מהילדים כבר גדולים, נשואים. אז הם גם באים לאבא ואמא להתארח, לבקר, באים עם הנכדים. משפחה בלי עין הרע, היה להם 8 שקיות זבל ביום. מה?
כן.
ביום. עכשיו, כל השביתה הייתה שבוע נאמר, אבל הוא ממלא 8 שקיות. בהתחלה מילאו את המרפסת, המרפסת מלאה עד אפס מקום. מה לא? מה נעשה עם הזבל? עכשיו, הוא יהודי תמים, הוא הרב אמר לא לזרוק את הזבל, לא זורק את הזבל, זהו. הזבל נשאר לו במרפסת, אין מקום, כבר אין מקום בבית. הבית שלו מתמלא אשפה. הלו, הרבי אמר, מה עושים? היה לו חבר טוב, שהיה נהג מסעית, מתקשר אותו בן אדם שיש לו מלא שקיות זבל, אומר לחבר לו, תקשיב, יש לי מלא זבל, בוא נראה מה נפנה אותו. אמר לו, בכיף, בוא, אני עוזר לך. ממלאים את המסעית, הגיע עם מסעית ריקה, ממלא את המסעית, 70 שקיות זבל. פיצצו את כל הבגאז', את כל האחסון של המסעית, שקיות זבל עד אפס מקום. אמרו, יאללה, בוא ניסה לרוקן את זה. עכשיו, איפה אתה יכול לרוקן כל כך הרבה? אמר לו, בוא תראה, בוא, סמוך עליי, בוא תראה. הם נוסעים מאחורי הבורסה של תל אביב. יש שם מקום, המקום הוא יוקרתי, תל אביב, רמת גן, שם בגבול, בענייני הבורסה. בימים מגיעים שם אנשים מאוד מכובדים, עובדים. בלילות, המקום הוא עבריינים, מסתובבים שם כל מיני פושעים, כל מיני עבריינים. זה מקום פורסם כזה בתור מקום של פשיעה. אמר לו, בוטר, משאירים את המסעית, פותחים את הבגר, המסעית מלאה, מטען, מלאה מלא מלא דברים. הם הולכים לסוף הרחוב, עומדים שם בצד, ואומרים, חכה, תראה מה יקרה. מה יקרה? מסתובבים שם כמה אנשים, רואים מסעית פתוחה, אף אחד לא נמצא, בודקים מסביב, אף אחד לא בודק, אף אחד לא מסתכל. אמרו, יאללה, בוא נעקוץ את כל מה שיש כאן. השאירו אותה, 5 דקות, מפנים את הכל, גונבים את הכל. הם עומדים בצד, מסתכלים ככה ברחוק, בסוף הרחוב. עברו לשם כמה אנשים. אחרי כמה דקות, מגיעה עוד מסעית, פותחת את התא, את המטען שלה. יוצאים 3 אנשים, 2 דקות, מתחילים להעביר שקית אחרי שקית. לא בודקים אפילו מה יש בפנים, שקיות סגורות, אטומות, לא מנחשים, לא יודעים, לא, אין זמן. גונבים את הכל, 5 דקות, המסעית, תצאת. העבירו את כל המטען, את כל השבעים, מה גנבו? מה גנבו? שקיות זבל. גונבים את הכל, מכניסים למסעית שלהם, סוגרים, בורחים. הגנבים בורחים, לא עוצרים לבדוק. אומרים, לך תדע מה קצנו פה, אני לא יודע, אבל היה כמה דקות פנויות. הוא אומר לו, סלמת, לקחו את המסעית, חזרו הביתה, הצלחנו להתמטר מכל ההשפעה, שקיות זבל. הגנבים מסכנים, לא יודע מה קרה איתם, המשיכו לברוח. אולי המשטרה תעצור אותם, לא בודקים, לנסוע רחוק, עד באר שבע. נוסעים, עוצרים בצד, בודקים מה גנבו, והשם ירחם הגנבו. תעצור לבדוק מה יש לך בשקית. ומה אתה ממלא את המטען שלך? כולנו סוחבים. מה אתה סוחב? אתה סוחב שקיות מלאות זבל? זה מה שאתה רוצה למלא את הזמן שלך? זה מה שאתה רוצה לנצל את החיים שלך? ישאלו אותך אחרי זה, תגיד, מה עשית בחודש האחרון? אני לקחתי מקום ראשון, במה? במשחק הזה, בפלאפון. אלו, אני מהטופ 10. זה מה שאתה רוצה למלא? זה מה שאת רוצה? או שאנחנו רוצים למלא את הדברים, במצוות, בנצח, ביהלומים. אתה יכול לסחוב שקית של יהלומים. אל תסחוב שקית של זבל. תעצור, אל תברח. ותבדוק את עצמך במה אתה מנצל את הזמן. במה אני ממלא את השקית שלי. כי אתה יכול למלא אותה. אני רוצה לספר לכם עוד משהו. יש יהודי בשם מאיר שוורץ. מאיר שוורץ הוא מדריך טיולים. מדריך תיירים, הוא גר היום ברמת גן, והוא נכד לסבא, יחיאל שוורץ, ניצול שואה. סבא שלו היה ניצול שואה מקרקוב. כשהנאצים, הוא היה בגטו בקרקוב, כשהנאצים אספו את כל היהודים על הרכבות, יחיאל שוורץ, הסבא, ראש המשפחה, הוא אסף את כל המשפחה הגדולה, גם את הבנים והנכדים והבני דודים האחיינים, הוא אסף אותם בבית שלו, ואמר להם, אחים יקרים, הנאצים לוקחים אותנו, אנחנו לא יודעים לאיפה, אבל כשהמלחמה תסתיים, אנחנו חוזרים לפה, לקרקוב, לגטו, אנחנו מתאספים ומתאחדים מחדש, אנחנו לא יודעים מה הולך לקרות, איפה יזרקו כל אחד מאיתנו, אוספים את כולם, בסוף המלחמה כולם חוזרים לפה. הוא מספר, מאיר, הנכד אומר, היהודים היו תמימים בשואה, לא ידעו לאיפה לוקחים אותם, להשמיד את כולם, שנייה אחרי שאספו את כל היהודים על הרכבות, הפציצו את הגטו, החריבו את הכל, לא היה לאיפה לחזור. הם עולים על הרכבות, ונוסעים, לא ידעו, אבל הם נסעו בדרך לאושוויץ. רכבת חד כיוונית. מה לוקחים לדרך? אי אפשר לקחת מזוודות, אין מקום ברכבת, דוחסים את כל היהודים בתוך רכבות המוות. מה אתה יכול לקחת לדרך? מה אתה הורס בתיק? סבא שלי, כך מספר מייל, סבא שלי לקח איתו גמרה, שהוא היה באמצע ללמוד, הגמרה מסכת שבת, זוג פעמותות שיהיה לו להדליק נרות שבת, שוב היהודים היו תמימים, ותפילין. תפילין, גמרה ופעמותות. זה מה שהוא לקח איתו לדרך, לא אוכל, לא כסף, לא... כן? לא לקח את הפלאפון שיהיה לו מה לשחק, או לשלוח הודעות בדרך, אם יהיה יכול להתקשר. תפילין, פעמותות וגמרה. ושוב, היהודים היו מאוד מאוד תמימים. כי הדבר הראשון שעשו כשהגיעו לאושוויץ, כן? כשנכנסו, הייתה מין חדרים כאלה של התארגנות, זה לקחת מהבן אדם את כל מה שיש לו. לוקחים את החפצים האישיים, לוקחים את הסקים, לקחו את התיקים, לקחו את הבגדים, החרימו את כל הבגדים, שמו להם את הבגד הזה של האסירים, שאתם מכירים עם הפסים, הפיג'אמה של האסירים של אושוויץ. לקחו מהם אפילו את השיני זהב, עקרו שיניים, גילחו את הראש שלא יישאר שום דבר, את כל השיער בגוף, בכל, גם גבות, גם כל השיער שאין לבן אדם, אמרו שזה הביא מחלות, בעצם רצו להשפיל את היהודים, עשו לכולם מספר על היד, ואופ, בן אדם נכנס לשואה. לקחו לו את הכל. אבל סבא שלי מצא באחד הימים באושוויץ, הם עבדו קשה כל היום. באחד הימים הוא רואה בסוף המחנה מין ערימה כזאת של כל מיני דפים, ספרים. הייתה מדורה שהנאצים הדליקו של כל הספרים שהם החרימו לכולם, לא רק יהודים, כן, יש שם גם פולנים וכל מיני אסירים, ושרפו את הכל. ותוך כדי העבודה סבא שלי שם לב, יחיל שוורץ שם לב, שיש שם דפים שנשארו, שרפו את הכל, אבל נשארו, לא הכל נשרף טוב. אז שרו שם כמה דפים. באחת ההפסקות, כשלא שמו לב, הוא שם ריצה לשם, התחיל לחפור בתוך האפר, לחפור בתוך הערימה הגדולה, והוא מצא שם ספר קטן של משניות, שחלק ממנו היה שרוף, אבל חלק שרת, חלק נשאר. הוא לא היה שרוף לגמרי. נשארו כמה דפים כתובים של משניות, אוצר. אז הוא הכניס את זה לתוך הבגד שלו, לתוך הבגד של האסיר, דחף את זה לתוך הכיס, המשיך לעבוד. ובלילה, כשכולם הלכו לישון, סוף יום עבודה באושוויץ, אנשים היו גמורים מעייפות, מתשישות, מאפיסת כוחות, בקושי אכלו, בקושי ישנו, עבדו, עבודה פיזית קשה. אבל הוא אסף כמה חברים שלו, העיר אותם, אמר להם, תקשיבו, אתם לא מאמינים מה יש לי. יש לי אוצר, אני מצאתי ספר קטן של משניות, בואו נשב ללמוד. כולם היו גמורים, מותשים, חסרי כוחות, אבל הם ישבו סוף יום, שתי דקות, שלוש דקות, ללמוד משהו, טיפה, משנה, וללכת לישון. כל יום, זה היה הנועל. סוף יום עבודה, היו מתיישבים על הרצפה, לומדים דקה אחת, שתי דקות, משהו, משנה אחת, מילה אחת, כמה שיכלו באותו יום, והתפזרו לישון. ערב אחד, לילה אחד, כשהם יושבים על הרצפה ולומדים, נכנס לתוך החדר, בחדר השינה, למקום שבו חדר השינה, כן? לא מדמיין חדר השינה, ישנו על... דרגשים. אבל נכנס לתוך החדר, לתוך האולה, נכנס הקאפו. הקאפו היה גוי. היו גם יהודים וגם גוי. הוא רואה אותם יושבים על הרצפה, מחזיקים ביד ספר, לומדים, ספר קוד, ספר יהודי. מי אחראי? סבא שלי, יחיאל, נעמד ואמר, אני אשם. אל תעשה להם כלום, אני אשם. אמר לו, מה אתה חושב שאתה עושה יהודון? סבא שלי הסתכל למפקד הזה, לקאפו בעיניים, ואמר לו, אתם יכולים לעשות לנו מה שאתם רוצים, אתם יכולים להרוג אותנו, אבל לא תצליחו לשבור אותנו. הקאפו כל כך התעצבן שהוא היה לו מקל, והוא התחיל לתת לסבא שלי מכות רצח, מכות איומות, עד שסבא שלי קרס, התעלף, נפל על הרצפה שותה דם, הוא הלך, הסתלק, דפק מכות ליהודי, החברים אחרי זה הגיעו, עזרו לו, העירו אותו, הרגיעו אותו, נתנו לו לשתות, החזירו אותו לחיים. הנכד מספר שכל פעם שהייתי שואל את סבא שלי, הוא היה מספר את הסיפור הזה, והוא היה חי מחדש את ה... היית אומר לו, סבא, למה? כל פעם שהוא סיפר לי, הייתי שואל אותו, סבא, למה עשית את זה? למה היה חשוב לך ללמוד שתי דקות בתוך הגיהנום, באושוויץ? למה היית צריך להתחצף ככה, להקפו? אתה ידעת שיכול להרוג אותך. למה עשית את זה? למה זה היה כזה חשוב? וסבא שלי היה אומר לי, מאיר, שתדע לך שבתוך החושך שם, כל רגע של לימוד תורה היה ניצחון. אנחנו ניצחנו. כל רגע אחד שיכלתי לקיים איזושהי מצווה, להחזיק אמונה בשתי ידיים, לדעת שהקדוש ברוך הוא נמצא איתי שם, בתוך הסבל, בגיהנום, עוד רגע הרגו אותי. אבל אני מנצח. כל שנייה אחת הייתה ניצחון. כל רגע היה ניצחון. כמה משמעות יש לרגע אחד, כשאנחנו יודעים לנצל אותו, כשיודעים להשתמש בו כמו שצריך. יש משמעות. אם אתה יכול לקיים מצווה, זה לא רגע אחד, זה נצח נצחים. אלה חיים שלמים שאנחנו יכולים לתפוס. לא לבזבז סתם, כל הזמן לחשוב, לתכנן מראש. מה אני יכול לנצל את הזמן? מה אני יכול לעשות ברגע הבא? מה אני הולך לעשות היום? לפעמים אני יושב עם חבר'ה, יש לנו שיעור תורה עם חבר'ה צעירים, ואני שואל אותם כל הזמן, מתחיל השיעור לפני שמתחילים, על הנחים, מה נשמע, מה קורה, כן? אני אומר, טוב, תגידו לי, איזה מעשה טוב עשית היום? איזה מצווה עשית היום? ואני עושה סבב בין כולם. כל אחד יגיד לי, איזה מעשה טוב עשית היום? איזה מצווה? ובהתחלה הם לא זוכרים, הם לא יודעים. לוקח זמן, כן? יש גם, היום לא עשיתי כלום, שום דבר. אני אומר, לא עשיתי שום דבר? בטח שעשית. אתה לא מודע לזה. תחפור. ולאט לאט מגלים, מעשים טובים שעשיתי היום. שכל אחד יתכנן, מה אני הולך לעשות היום? יש כאלה שנוסעים באוטובוס, תופסים מקום בכוונה מאחורה. מכירים את זה? למה אתה תופס מקום מאחורה? כדי שאם יעלה זקן, יעלה בן אדם מבוגר, הוא ייכנס מקדימה, ואז יצטרכו לפנות לו מקום. אז אני מראש תופס מקומות שלא צריך לפנות אותו, אני תופס בסוף. בסוף, כבר מישהו אחר יקום לכבוד הזקן, לכבוד הזקנה שתעלה. בדיוק הפוך. תתפוס מראש מקום מקדימה, כדי לתפוס אותו לבן אדם מבוגר שיעלה. אתה יכול לנצל את הדקה הזאת, 5-10 דקות שאתה נוסע באוטובוס, לנצל אותם, לשמור מקום לזקנה. להפך, שב במקום שתוכל לעמוד, כי כשתעמוד, תרוויח מצווה. תעמוד, והדרת פני זקן. פרגנת, נתת. כמה אפשר לנצל כל רגע, כל שנייה, ממש אפשר, אפשר לחטוף יהלומים. יהלומים מסתובבים ברחובות. אמרנו 86,000 שקל שמופקידים לך כל יום לחשבון. זה 86,000 שניות. כמה אתה יכול לנצל אותם? כי אם לא, זה הולך לאיבוד. תחשבו במחמאה, במילה טובה. כמה אתה יכול לעשות? סתם לפגוש בן אדם ברחוב, לא משנה, מכיר, לא מכיר, המאבטח בכניסה לקניון. אהלן לכי, בוקר טוב. שיהיה לך יום טוב. מילה אחת, כמה זה שנייה אחת? אתה יכול להרוויח מזה. אתה מפיץ אור עליו, על הסביבה, על כל מי שאתה פוגש. לתת מחמאות. אני לא מדבר בתוך המשפחה. תתני מחמאה לבעלך. סתם, תפרגני לו. תגידי לו משהו טוב. תן מילה לאשתך, זרוק לה משהו. למה לא? למה לא? למה לא לראות אנשים טובים? למה לא להפיץ אור? כשאדם חושב קצת, הוא יכול לראות את היעלומים שמסתובבים סביבו כל הזמן. ילד, זרוק את הפח, בלי שאמא תבקש. אתה לא צריך לעשות. סתם, אתה יוצא מהבית, על הדרך, קח את הפח, זרוק את הסכין זבל. מה אכפת לך? מה אכפת לך? תעשי כלים. אני אומר, אך לא אוכלת ערב, את לא צריכה, אף אחד לא בקש ממך, אמא תעשה כלים. בלי שהיא מיידעה, בלי שתשים לב, תקדימי אותה. תבואי, תשתפי. כמה זה לוקח? 2 דקות? 3 דקות? כמה לקח? זה מצווה. מצווה גמורה של כיבוד הורים. אפשר לנצל. אפשר להרוויח. המצוות נוזלות כל הזמן. אני אומר, אתה בנסיעה, אתה נוהג ברכב, אתה יכול לשים סטאר מוזיקה, אתה יכול להדיג גלגלץ, אתה יכול לשמוע שירים כל הדרך. לא גלגלץ, חס וחלילה. תשמע כל חי מיוזיק, שירים דתיים, שירים של... אבל אתה יכול במקום סתם להעביר את הזמן. שים שיעור תורה, שים מה אכפת לך, תרוויח. שים דיבורים של אמונה, שים משהו קדושה, שים איזה... מה, אתה בן כול נוהג. תתענג, תהנה מכל הלב, תשמע סיפורים. תשמע דברים מעניינים. תרוויח, תנצל את הזמן. במקום לנסוע וכל רגע לזרוק שקל מהחלון. לזרוק רגע, עוד שנייה, עוד שנייה, בזבזתי, בזבזתי, בזבזתי. עיקום זה, אתה מנצל, אתה בן כול נוסע, ניצלת את הנסיעה. אנחנו יכולים כל הזמן להרוויח. אמרנו כל ברכה, כל שהכל נהיה בדברו. תנצל. למה לא? היית בשירותים. תעצור. אשר יצא את האדם בחוכמה. זה לוקח חצי דקה בדיוק. להגיד תודה למי שעשה אותך בריא. תודה לזה שהכנסתי אוכל. האוכל הזה נכנס טוב לגוף. אני אכלתי סלט ירקות, אני אכלתי ביצה קשה, אני אכלתי סנדוויץ'. כל מה שאכלתי, בסופו של דבר, הפך להיות חיים. כן, הכל מתפזר. הייתי בשירותים, הפסולת יצאה החוצה. אלו, הכל תקין, כל המערכת. וואו, אתה עוצר חצי דקה. תודה אלוקים, יצר את האדם בחוכמה. יש נקבים, יש חנולים, הכל טוב, הכל בריא. רופא חול בשרו מפליא לעשות, אבא תודה שאני בריא, תודה שהכל מתקתק, שהכל דופק. סתם להרוויח, להרוויח.
לנצל את הזמן. הזמן לא הפקר.
זהו, אנחנו סיימנו להיום. אני מקווה שהתחזקנו ביחד. שיהיה לכולנו בעזרת השם, בהצלחה רבה.
בשורות טובות.